בפרחים הלויה, ימאסי לי יבשות העמר, לחמה ולבנה היא הדויה, ופנים של כל חסד ימאסה. בלבי ילחנה והגישנה, כגן שלמטה אהב. בלבי ילחנה והגישנה, כגן שלמטה אהב. בוא ניתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תוהה. אילם גורו רצמם
מה הם שלוש הדרכים העיקריות? אלה שלושה רעיונות שכל אחד מאיתנו חייב להבין אותם ולהפנים אותם אם אנחנו רוצים להגיע להארה.
ולמעשה, ההבנה וההפנמה של הרעיונות האלה היא חיונית גם אם כל מה שאנחנו מחפשים זה אושר בחיים האלו.
והנה הראשון שבהם. אבן דרך הראשונה, העולם הראשון, או הרים הראשון, זה להבין שהחיים האלה הם סבל. וזאת לא אבן דרך קטנה, לפעמים זה אבן נגף, למי שלא מבין. מי שלא מבין את הסבל של החיים האלה, לא יוכל להתקדם בדרך, לא התקדמות של ממש. אז השלב הראשון זה ההבנה הזאת, שבעצם החיים האלה כמו שאנחנו מכירים אותם, גם אלה מאיתנו שטוב לנו בחיים, זאת צורת חיים סובלת, זאת צורת חיים שלא תסתיים טוב. גם אלו מאיתנו שטוב לנו בחיים כרגע, כרגע, אנחנו אומרים לא לדאוג, זה רק מצב זמני. במוקדם או במאוחר נאבד את כספנו, יש אנשים שיודעים את זה באופן ישיר היום. במוקדם ובמאוחר נאבד את הבריאות שלנו, הרבה מאיתנו יודעים גם את זה. במוקדם ובמאוחר נאבד את המיינד שלנו, את היכולת שלנו לחשוב. אתם חושבים שאם אתם מסוגלים עכשיו לחשוב וללמוד, תמיד תוכלו לחשוב וללמוד? תלכו לבתי אבות, תסתכלו. אנחנו נאבד את המיינד שלנו. אנחנו נאבד את בני זוגנו, אנחנו נאבד את הילדים שלנו. אנחנו נאבד את כל הדברים שסובבים אותנו, ושאליהם אנחנו הולכים למקלט, שאליהם אנחנו הולכים לנחמה, שאליהם אנחנו אומרים, אם זה טוב לי, עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי, עם הכסף שלי, עם הבנק שלי, עם הטיולים שלי, עם החופשות שלי, כל הדברים האלה יילקחו מאיתנו. ורוב האנשים אין אותם בכלל, אנחנו נמצאים באיזה מין, במתמטיקה אומרים נקודה סינגולרית, אנחנו עומדים באיזה נקודה קטנה, כולנו כאן, בנקודה קטנה אחת, בקטע הגדול הזה של החיים, של העולם, שיש לנו את הפריבילגיות האלה. לרוב האנשים אין אותם, וגם לנו הם רק ניתנות באופן מאוד זמני, ואנשים שבערוב ימיהם כבר יודעים את זה. באופן מאוד זמני, לאנשים צעירים מאוד קשה לדמיין את זה. לכן אם יש פה אנשים צעירים, אני מאוד מעריכה ומוקירה, כי אנשים שהם במלוא עונם והכל הולך טוב, קשה להם לדמיין שזה לא ימשיך ככה. ואז הם לא מנצלים את השנים האלה לעשות את מה שמשמעותי כדי להוציא את עצמם מהמסלול הבטוח הזה לזקנה, מחלה, תאונות ומוות, שבו אנחנו כולנו נמצאים. לא משנה כמה טוב לנו ברגע זה, כולנו נמצאים במסלול הזה לבית הקברות. תחשבו, יש לכם רעיון אחר לאן אתם הולכים? אנחנו כולנו הולכים לשם. הזרעים של זה כבר נמצאים בנו, מתחת לאור. לא יודעת אם רואים את זה כשבודקים את האור. הזרעים של המוות יושבים בתוכנו, נטועים חזק חזק במהותנו. והם מנצחים, אלא אם כן אנחנו נעשה משהו אחר, משהו דרמטי ודרסטי אחר, אנחנו בדרך לשם. מרגע שנולדנו. זה לא שעשיתם משהו לא נכון. עצם זה שנולדתם, עצם זה שאתם בחיים, אומר שיבוא מוות. אפילו אם אתם אוכלים את כל האוכל האורגני, ועושים הרבה יוגה, ועושים את התפילות, וכך הלאה, זה לא משנה, אתם מזדקנים.
ואותכם
עושים את זה. צריך משהו דרמטי ודרסטי כדי לצאת מהדבר הזה, ואנחנו אומרים שזה לא חייב להיות ככה. נכון שאנחנו מוקפים באנשים שהם כמונו. זה לא אומר שזה כל מה שיש בעולם. הנה הקטע, אנשים שניצחו את המוות ויש כאלה, כדי שאנחנו נוכל להבחין במישהו כזה, אנחנו צריכים להיות כמעט שמה. הם עושים את זה בלי שאנחנו נרגיש, והם מקיפים אותנו, יש סביבנו כל הזמן. אנחנו רק, בגלל שאנחנו נמצאים ביקום הזה, שאנחנו קוראים לעולם התשוקות, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, אז אנחנו לא כל כך מבחינים. אנחנו לא יכולים להבחין כשהדברים האלה קורים סביבנו. זה לא אומר שהם לא קורים. זה יהיה נאיבי להגיד, אם אני לא ראיתי, אז אין. זה יהיה מאוד נאיבי. זה גם לא נכון מבחינה לוגית. אם אני לא ראיתי, אז אין. זה לא הוכחה. ואפילו אנשים שהם אינטליגנטיים ורוחניים ונבונים וטובים ורבי חסד ועושים טוב בעולם, הרבה פעמים לא מצליחים להבחין בעובדה הבסיסית הזאת שהיא מתחת לכל קיומנו, וזה שאין לנו צ'אנס בצורת הקיום הזאת. שכל הטוב שיש לנו כביכול לכאורה ברגע זה יקרה מעלינו. זה הולך לאט לאט. אנחנו הולכים ומתבגרים ומזדקנים ולאט לאט מאבדים יכולות וכישורים וכך הלאה. וכשמגיע רגע המוות, הכל נקרא מעלינו. הכל נקרא מעלינו. ואנחנו בבת אחת מוצאים את עצמנו באיזה מקום שנקרא ברדו, שזה ריצת אמוק מטורפת. אנחנו במין הלוצינציה מזוויעה, מלאת אימה וטרור. שהיא לא בשליטתנו, אל תחשבו שאתם יכולים אז לחשוב ולהחליט ולבחור. השליטה תלקח מכם. כל עוד אתם בגוף האנושי הזה, זה יכול להסתיים כהרף עין. מחר אם אתם יוצאים ולא נוהגים בזהירות בכביש, זה יכול להסתיים. ואפילו אם אתם כן נוהגים בזהירות בכביש, זה יכול להסתיים. אז זאת אינטליגנציה רוחנית מאוד גבוהה להבחין בזה, במיוחד אם אתם אנשים צעירים עוד. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו צעירים אם אנחנו פה. מכיוון שבלי ההבחנה הזאת וההבחנה ברמה עמוקה, לא יהיה לנו מספיק דרבון לעשות את הדרך החוצה. אנחנו נשקע בכל הדברים שאנחנו שקועים בהם, משפחות, קריירות, טיולים, בר מצוות, אני לא יודעת מה עוד אנשים עושים, ואנחנו נפספס את ההזדמנות. ואנשים אומרים, טוב, אז אני אוריש את הרכוש שלי לילדים, אתם יודעים כמה זמן לוקח לילדים לשרוף את כל הכסף שאתם חסכתם כל חייכם? כן. אז להתפקח מהאשליה, זה השלב הראשון. להתפקח מהאשליה. כל הדברים האלה הם כמו סם תרדמה ששר המוות רקח בשבילנו. שלא נשים לב שאנחנו בזרועותיו ושאנחנו בדרך אליו. הוא מחזיק אותנו שם. וכל הדברים האלה מרדימים אותנו ומבלבלים אותנו. ואנחנו הולכים לפה והולכים לפה ואומר, אדם ששקוע בחיי העולם הזה, שר המוות משפשף את ידיו, הוא עוזב אותו במנוחה, הוא לא צריך לעשות כלום, הוא כבר... ייפול לידו כפרי בשל. זה רק מי שמתחיל להבחין שהוא בתוך דרעותיו, ומתחיל לעשות את הדרך החוצה, אז שר המוות מתחיל לעשות לו בעיות. ואם אתם לא מאמינים לדברים שאני אומרת, תלכו לבתי אבות של הקשישים מאוד, של הבני 85 וה-90. תסתכלו שמה. תסתכלו שמה. זה מאוד עצוב. אני ביליתי שמה לפני שאבי נפטר בזמן מה. ואתם בטח מכירים את זה מהחוויה שלכם, ואם לא, אז תלכו לבתי אבות האלה, כי הם שמה כדי שאנחנו נלמד. מה שאתם חושבים שיש לכם ברגע זה, היא לקח מכם. אתם לא שונים. אם אתם תסתכלו בתמונות של ההורים והסבים כשהם היו בגילכם, הם לא נראו כמו שהם נראים היום, נכון? גם אתם לא תראו בעוד 20, 30, 40 שנה כמו שאתם נראים היום. אתם תראו בדיוק ככה. אנחנו לא יותר טובים. לא יותר טובים. ואנחנו לא אוהבים ללכת לשם, מעט אנשים באים לשם, אלא הם כן מוכרחים. אנחנו לא הולכים לשם, אנחנו הולכים להצגות, אנחנו לא הולכים לבתי אבות. אני מציעה שנלך לבתי אבות, כדי להתעורר. ויש אנשים אולי שעובדים ואומרים, אוקיי, עבודת חיה, יצא לי איזה מוניטין, אני אעשה איזה עבודה, יזכרו את שמי. אולי זמן מה, אולי אם יש לכם מזל, יזכרו את שמכם, ואתם תופיעו ב... עמוד הראשי של המודעות אבל ולא בעמוד השלישי של המודעות אבל. ויעברו עוד כמה שנים וגם את השם הזה לא יזכרו, ולא יזכרו את האנשים שזכרו את השם הזה. התמונות שלכם מכל הטיולים שאתם עוגרים ומראים לכל החברים והידידים, תחשבו, 30 שנה קדימה, מישהו מוצא את הקופסה עם התמונות האלה, אומר, מה זה? זה סבתא בטיולים שלה. תגלגלו את זה עוד 50 שנה, מה זה הארגז הזה? מי צריך את זה פה? לנו בארץ אין מספיק היסטוריה, נכון? אין לנו מספיק דורות בארץ לרובנו, אבל זה מה שקורה. החיים האלה הם כמוס נידף ברוח. ואנחנו חייבים לפתח את ההכרה הזאת בצורה עמוקה כדי שנוכל להמשיך הלאה. אז הדרך הראשונה הזאת שתיארתי אותה עכשיו, היא נקראת ניינג'ון. אמרו, ניינג'ון. ניינג'ון, אנחנו נתרגם בעברית תפנית. ותפנית במובן של לפנות מן ההתעסקות בעולם הזה ובדברים חומריים ובדברים שקשורים בענאות ארציות והלאה לחיי הרוח. באנגלית תרגמו רננסיישן. רננסיישן זה מילה שבאה מהנצרות, ושם יש יותר מובן של ויתור. ויתור, יש לנו קונוטציה, אז אני צריכה לוותר על המשפחה שלי ועל הג'וב שלי וכך הלאה, ולא לזה הכוונה. לא לזה הכוונה. אתם לא צריכים לוותר על הדברים האלה. אבל הם לא צריכים להיות העיסוק העיקרי שלכם. אם אתם בדרך הזאת, הדבר העיקרי שאתם ממוקדים בו זה איך להציע את עצמכם ואת האחרים מסבל. ואז כל הדברים שיש לכם, המשפחה והמקצוע וכך הלאה, הם הופכים לחלק מהתרגול שלכם. הם הופכים למשהו שתומך בתרגול שלכם. אנחנו צריכים את האנשים סביבנו כדי לשקף לנו את הדברים. הם הופכים לדברים שמאפשרים את הדרך, אבל אנחנו לא עוסקים בפרנסה ובמשפחה וכך הלאה כמטרות בפני עצמן יותר. המטרה העיקרית שלנו זה למצוא דרך איך לחסל את הסבל שלי ושל בני משפחתי האהובים. ושל כל האנשים בדרך גם כן. כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו צריכים לפתח הכרה עמוקה שכל הדברים הטובים שיש בחיים שלנו, אם זה בית יפה, אם זה משפחה טובה וכך הלאה, במידה שיש להם מישהו את הדברים האלה, הם תוצאה של קרמה. ואנחנו נדבר על קרמה עוד מעט. הם תוצאה של המעשים שעשינו בעבר. וקרמה מטבעה התבלה. זה הטבע שלה. אנחנו נאלץ לאבד את כל הדברים האלה, כי הם באו מקרמה, וכשהקרמה נגמרת, הדברים נעלמים. ואנשים מאבדים ילדים, ואנשים מאבדים בני זוג, ואנשים מאבדים רכוש, ומאבדים בריאות, ומאבדים את החושים שלהם, כל הזמן סביבנו. למה? כי הדברים האלה באו מקרמה. וקרמה מתבלה, ואנחנו לא יודעים איך לייצר דבר אחר. אנחנו נכנסנו לרכבת הזאת, אנחנו הולכים על אוטומט, בלי לדעת בכלל, איך הגענו לפה? למה הגענו לכאן? מה קורה? למה אנחנו מתבגרים? למה כל זה קורה לנו? אז זה המטרה של הלימוד הזה, כדי להעיר אותנו מהתרדמה. אז הנינג'ונג זה השלב הראשון. זה השלב של ההתעוררות. זה השלב, Oh my God, אני בדרך לבית הקברות. זה לאן שאני הולכת. מה אני עכשיו אעשה? מה לעשות? אז זה השלב הזה של, עכשיו אני צריכה לעשות משהו, אני צריכה ללמוד. בלי שהשלב הזה מגיע, אין שם שתעשו את שאר הדרך, כי אתה הכל טוב, למה לדאוג? וזה הסם תרדמה הזה של הכל טוב. אז נינג'ונג זה ההבנה הזאת, שאנחנו לא יכולים לשמור אף אחד מהדברים שיש לנו. כל הדברים האלה יתבלו, הקרמה תיגמר, ונאלץ לאבד אותם. וביום שבו סוף סוף הבנו את זה לעומק, אז עלינו על הדרך הראשונה הזאת. אז עושים תפנית. ולכל אחד שנמצא כאן, כנראה שכבר יש מידה מסוימת שזה, אחרת לא הייתם באים בכלל לכאן. אחרת הייתם מוצאים משהו אחר לעשות היום. אז החוכמה היא להעמיק את זה. להעמיק את זה מספיק, לרמה מספיק עמוקה, כדי שתהיו מונעים להמשיך בדרך. לעלות על הדרך ואומנם להגיע למטרה הנכספת הזאת שהיא, עושר בר קיימה, מדהים, שאין בו שום טיפה של סבל. זה העונג של הבודה. וכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, אם נעשה את הדרך. כדי שנעשה את הדרך, אנחנו צריכים לעלות על הדרך. זה הנינג'ון, זה התפנית. והמתרגלים הטובים ביותר זה אנשים שהיה להם את כל הדברים האלה שיש לנו, וקרה אסון, והם איבדו משהו מהדברים האלה, או איבדו את כספם, או משפחתם, או שני הדברים, משהו קרה שהעיר אותם, ולא כל אחד שזה קורה לו מתעורר. אבל ברי המזל זה אנשים שכתוצאה מהאסון שקרה להם, התחילו לשאול את השאלות. איך זה יכול להיות? למה זה קורה? מה יש בחיים האלה שקורה לזה? ויש אנשים שנוכחים באמת הזאת, והם תופסים דיפרסיה, הם נהיים מדוכאים כתוצאה מזה. לפעמים אני חושבת שאנחנו צריכים להעריך אנשים שנהיים מדוכאים כתוצאה מזה, כי לפחות הם הבינו את הקטע הזה. אבל זה לא סוף הסיפור, זה רק הדרך הראשונה. יש צד שני. נכון שהחיים האלה הם סבל, זה נכון. וזה צריך להיווכח בצורה עמוקה. ועוד יותר טוב לפני שהאסון מגיע, אבל לצערנו כמעט כולם זה קורה אחרי. אבל הבודה לימד יותר מזה. הבודה אמר שהחיים האלה הם סבל, אבל הוא גם הראה דרך לאושר. הוא אומר, יש גם צורת קיום שהיא כולה אושר, והנה הדרך להגיע לשם. אנחנו לא נגלה את הדרך אם לא נתחיל לחפש אותה. לא נתחיל לחפש אותה אם לא נעשה תפנית. אז זאת הדרך הראשונה. אולי קרה לכם בעבר שאיבדתי מישהו או איזה תאונה או משהו כזה, אולי לפני כמה שנים. והדברים האלה מחלחלים בתת מודע, ואולי עכשיו כתוצאה מזה אתם פה. זה לאו דווקא שאתם מודעים לתהליך שהביא אתכם. אנשים זקנים הרבה פעמים כבר לא משלים את עצמם. פתאום אתם רואים אותם הולכים לבית כנסת, כי הם כבר לא מצפים להרבה דברים מהעולם. הם כבר לא יוכלו לעשות עוד דוקטורט ועוד ילדים וכך הלאה. אז יש לכולנו
מודעות לזה
במידה מסוימת, ואנחנו צריכים לטפח את זה עוד יותר, עד לנקודה שבה אנחנו יותר לא משלים את עצמנו, יותר לא מחפשים את זה כאן, והולכים אחרי המטרה הגדולה, להשיג הרע. אדם שמגיע למטרה הגדולה, הכל משתנה עבורו. הגוף עובר תמורה, המיינד עובר תמורה, זה לא הגוף שיש לנו עכשיו שמתבלה, מזדקן ומת, זה לא המיינד שלנו עכשיו שהולך ונהיה סנילי. הדברים האלה מיוצרים על ידי קרמה, אצל הישות המוארת. המצב הזה של העושר הוא תמידי והוא מדהים. וכל אחד מאיתנו יכול להפוך לישות הזאת, כל אחד מאיתנו שכאן. אלא קודם כל צריך לוותר על היחזות הזאת בדברים הארציים. לחדול מלשים בהם את יהבנו. זה לא אומר לוותר עליהם, אבל לוותר על לשים בהם את יהבנו, לוותר על הרעיון שמשם תצמח ישועתי, שעוד בן זוג יביא לי אושר, עוד כסף יביא לי אושר, עוד מכונית יביא לי אושר, עוד בית יביא לי אושר, עוד תואר יביא לי אושר. וכולנו היינו בדרכים האלה, כולנו חיפשנו אושר בדברים האלה, ובמידה כזאת ואחרת אולי התאכזבנו, ולכן אנחנו כאן. מכיוון שהדברים האלה לא עובדים, לא מצד עצמם. הם לא יכולים להביא אותנו לאושר. הם ילקחו מאיתנו. ואנחנו צריכים להודות בדברים האלה בפני עצמנו. והרעיון הוא, אם יש לנו את הדברים האלה, אם יש לנו בריאות, אם יש לנו כסף, אם יש לנו כל הדברים הטובים, תשתמשו בהם לתמוך בדרך. אין שום רע בכסף. להפך, אנחנו עושים קורס שלהם איך לעשות כסף. אבל תשתמשו בו בצורה משמעותית, תשתמשו בו בצורה שמקדמת את דרככם הרוחנית, ואז זה יופי. ואז זה יופי. אינטליגנציה דבר נפלא, השכלה דבר נפלא, השכלה נחוצה בדרך הרוחנית, צריכים ללמוד הרבה. תשתמשו במשאבים האלה שזומנו לכם, שהיה לכם המזל המדהים לקבץ יחד בחיים האלה, לקדם את עצמכם בדרך הרוחנית, ולהגיע להרה. ויש אנשים כאן שיגיעו. יש אנשים שיגיעו, ואני אומרת שכל אחד מכם יכול. כמה כל אחד מכם יעשה את המאמץ, זה אני לא יודעת. אני מקווה שכולכם. ואנחנו מקבלים את הדברים האלה, והם באים מהמסורת הדיבטית, ואנחנו חושבים שזה אולי בשביל הטיבטים, או זה אולי בשביל ההודים. לא, 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 זה לא. גם הטיבטים זה הגיע אליהם רק לפני 1,000 שנה. הבודה התחיל ללמד לפני 2,500 שנה. גם הם בתחילת דרכם חשבו ש... מורים טיבטים לא טוב, צריך מורים הודים, הם הביאו את ההודים ללמד אותם. במשך הזמן הם נהיו הכי טובים בתחום. אין שום סיבה שאנחנו לא נהיה אותו דבר, גם אנחנו יכולים להפוך להכי טובים בתחום. אם אני מסתכלת, אנחנו כאן מלמדים את הקורסים האלה אולי 5 או 6 שנים, המספרים שלכם מעידים שאנחנו בכיוון מדהים. אנחנו, החברה הזאת, פתוחה ובשלה לקבל את הדברים האלה. יש לנו... ערכים מדהימים, ותרבות מדהימה, ותנאים פיזיים, ואינטליגנציה מדהימה. יש בארץ הזאת, ויש, איך להגיד, קשר אל הקדוש. יש קשר אל הקודש. כל מקום שני פה הוא קדוש, אנחנו מוקפים במקומות קדושים, בבתי ספר לומדים תנך. יש לנו גישה אל הקודש. יש לנו הרבה תנאים שהתקפצו לנו, שמאפשרים לנו להיות אור לגויים, כמו שכתוב. אנחנו יכולים להיות המרכז של הדבר הזה, ולהאיר את כל האזור שלנו. וזה נראה שזה הולך בדיוק לשם. גשם מייקל לימד את הדברים האלה בארצות הברית, אני לא יודעת, אולי 20 שנה, בסוף הלימוד שלו בניו יורק, לפני שהוא יצא לרטריט הארוך שלו, היו מספרים כאלה. אתם עשיתם את זה בחמש שנים. אז אתם מדהימים. אין שום סיבה שהקבוצה הזאת לא תגיע למקומות האלה. פשוט אין שום סיבה. ולהפך. ולהפך. אם לא תעשו את הדרך, בטוח שלא תגיעו. כי זה לא קורה פתאום, בלי שום סיבה. אנחנו נדבר קצת על קרמה. אם אין את הסיבה, לא תהיה תוצאה. אם לא תזרעו את הזרעים, אי אפשר להגיע לתוצאה, חייבים לעשות את הדרך. אז תפנית זה הגישה הזאת שאומרת, אני חייבת למצוא דרך איך להתגבר על המצב המזופת הזה שנקלעתי אליו, אל הגוף הזה שהוא תאונה, גוף שמתבלה ומזדקן, ושאני מאבדת בו את כל מה שיקר לי. זה תפנית. איך יודעים שהפסקתם תפנית במלואה? כי מידה מסוימת יש לכולנו. איך יודעים שהפסקתם תפנית במלואה? כשזה כל מה שמעסיק אתכם, יום ולילה. יום ולילה זאת המחשבה שמעסיקה אתכם, מה אני צריכה לעשות כדי למצוא דרך לצאת מסבל ולעזור לאחרים לצאת מסבל. ואני כבר לא כל כך מתעניינת ודואגת לדברים של העולם הזה. זה בסדר שהם פה, אבל אני לא שמה בהם את יעבי. כשהסקתם את הגישה הזאת, את היחסות הזאת, אז אפשר לומר שהסקתם תפנית. ובטיבט הדלאי למה הוא היה אדם הכי ישיר. היה לו ארמון גדול עם 400 חדרים, אז אתם יכולים לשאול, האם הייתה לו תפנית? כן, הייתה לו תפנית. הוא אמר, כל הדברים האלה הם בהשאלה. הדברים היחידים שהם בבעלותי זה הגלימות שלי והאינסטרומנטים שהוא השתמש בהם לפולחן הטנטרה שלנו, וכל מה ששלי. אז אתם יכולים להיות מוקפים בכל טוב, ושתהיה לכם תפנית. כי זה מצב מנטלי, לא מצב פיזי. ולהפך, יכול להיות אדם בחוסר קול, ואין לו תפנית. כי הוא עדיין משתוקק וחפץ ומחפש. ואני תמיד מספרת על הנזירות, פעם עשיתי ריטריט עם דן, נזירה אנגליה במסורת התרוואדה, והגלימות שלהם הן בצבע חרדל כזה, והם היו מקבלים את הגלימות במשלוחים מתאילנד, היא אומרת, היה מגיע משלוח של גלימות, היו באות הנזירות הקופסה, והיו מתחילות להסתכל, איזה גבת בדיוק, אם זה חרדל יותר בהיר או יותר כהה, יותר חום פחות חום. הדרך השנייה זה הבודיצ'יטה. אמרו סם כה? סם זה מיינד, זה גם מחשבה. כה זה משהו שנולד או משהו שמתעורר. אז מחשבה שמתעוררת. כינוי אחר שיש לדרך השנייה, ג'אנק צ'ופ כי סם כה. ג'אנק צ'ופ כי סם כה. ג'אנק צ'ופ זה הערה. אז ג'אנק צ'ופ קיסם קיפה, זה תודעה שמתעוררת של הערה. ובסנסקריט אנחנו אומרים בודיצ'יטה, אמרו בודיצ'יטה. בודי זה מואר או הערה, וצ'יטה זה מיינד. אז למה הכוונה תודעת הערה שמתעוררת? כשמסתכלים על הפירוש המילולי, עלולים לחשוב שזה מיינד של הבודה, אבל זה לא. זה עוד לא מיינד מואר. זה מיינד ששואף להערה. זה קורה הרבה 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 לפני שמגיעים להערה. לפני שמגיעים להערה, חייב לבוא השלב הזה, האבן דרך הזאת בדרך, שהיא תודעה שמתעוררת. תודעת הערה שמתעוררת. וזה המשמעות, זה השאיפה להגיע להערה, כדי שנוכל להיות מסוגלים לעזור לכל האחרים גם. אז למה צריך להגיע להערה? מה זאת אומרת? למה אני צריכה להגיע להערה כדי לעזור לאחרים? האם אני לא יכולה לעזור לאחרים כבר עכשיו? בטח שאני יכולה ואני אמורה כמיטב יכולתי. אבל היכולת שלי לעזור לאחרים היום מאוד מוגבלת. אם יש בינינו אנשים שמאכילים אנשים, כמה אנשים אתם יכולים להכיל? אנשים שמלינים אנשים, כמה אנשים אתם יכולים להלין? מרפאים אנשים, כמה אנשים אתם יכולים לרפא? וגם נגיד שריפאתם אותם ממחלה אחת, תבוא מחלה שנייה. היכולת שלנו לעזור לברואים מאוד מוגבלת. הבודה יש לו יכולת אינסופית לעזור לצורים. א', הבודה רואה עבר ועתיד. הרבה יותר קל לעזור למישהו אם אתם יכולים לראות 500 שנה קדימה מה הולך לקרות עם האדם הזה. הרבה יותר קל אז לכוון אותו. הרבה יותר קל לכוון מישהו אם אתם יכולים לקרוא את המיינד שלו ולדעת מה באמת הגורמים של המצוקה שלו ולעזור לכוון אותם. הרבה יותר קל לעזור לאנשים אם אתם יכולים בעת ובעונה אחת לעזור להמון אנשים מה שהבודה יכול. הבודה יכול לשלוח כפילים שלו בכמויות גדולות לאינספור פלנטות ולאינספור אנשים באותן פלנטות. אז אם אתם באמת רוצים לעזור ליצורים, זאת הדרך החזקה ביותר לעזור להם. זה להגיע להערה כדי לאפשר עזרה ברמה הרבה 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 יותר עמוקה ממה שבני אדם רגילים יכולים לעשות. גם הטובים שבינינו. אז אנחנו צריכים להגיע לשם כדי לעזור לאחרים. בודיסטווה זה אדם שפיתח בודיצ'יטה. אדם שיש לו בודיצ'יטה, שיש לו את השאיפה הזאת בוערת בעצמותיו, הוא נקרא בודיסטווה. ויש מערכת של נדרים שאנחנו קוראים להם נדרי בודיסטווה. זה לא אומר שכל מי שלקח אותם הוא אוטומטית בודיסטווה, אבל אנחנו קוראים להם ככה. כן, אנחנו נותנים להם קרדיט. הם מייצרים בודיסטווה. נדרי הבודיסטווה זה איך שאנחנו הופכים לבודיסטווה. ואנשים שלוקחים את נדרי הבודיסטווה בעצם נשבעים. הם נשבעים למצוא דרך להגיע להערה למען הברואים. אז זה השבוע שהם לוקחים. הם מחפשים דרך ומתחילים לשמור נדרים שזו מטרתם. לייצר את המיינד הזה המואר. והג'וב של הבודיסטווה, עם חמלתו גדולה ועם רואה סבל, קודם כל הוא התחבר לסבל שלו, נכון? זה קרה בדרך הראשונה, בנינג'ו. אחרי זה הוא מבין שגם אחרים באותה סירה, לא רק אני סובלת, אחרים באותה סירה. אז הג'וב של בודיסטווה זה להגיע לנקודה הזאת כמה שיותר מהר. כשמגיעים להערה, יש גם עונג מדהים ואינסופי. אז למה לא? זה לא כל כך רע. זה לא סבל כל כך גדול. אתם משיגים את המצב הזה של עונג תמידי, אינסופי, בלתי פוסק ומדהים, שאין בו שום רווח, שום רגע של סבל או אי נחת או ספקות או שום דבר מעין זה. ובאותו זמן משיגים את היכולת המדהימה לעזור לכל היצורים בצורה הכי עמוקה שיש. אז מה יכול להיות רע? אתם משיגים גם את המטרות שלכם וגם של הזולת בו זמן. אז זאת השבועה של הבודיסטווה, זאת הדרך הזאת. סמקי התודעה שמתעוררת, שמחפשת את הדרך להגיע להערה למען לעזור לכל הברואים. וזה הדבר החומל ביותר והנפלא ביותר שאתם יכולים לעשות למען אחרים. כי כל עזרה ברמה הארצית היא כעין וכאפס לעומת מה שישות מוארת עושה למען אחרים. כעין וכאפס. לא דומה בכלל. בכלל לא אותו סדר גודל. ככה שזה הדבר הנפלא ביותר שאתם יכולים לעשות למען אחרים, וזה גם הדבר האצילי ביותר שאתם יכולים לעשות למען הזולת. אז בבודיזם הדבר הנפלא ביותר שאתם יכולים לעשות למען הזולת, זה להגיע בעצמכם לאושר המרבי. להגיע בעצמכם לאושר הכי גדול שיש, אוטומטית משיג את הדבר הנפלא ביותר בשביל אחרים. ובודיצ'יטה זה השאיפה הזאת. והיא קורית הרבה הרבה לפני שאתם מגיעים להערה, אם אתם על מסלול פתוח, 300,000 עידנים. הרבה עבודה להפוך מגוף כזה לגוף של מלאך, לגוף של אור. אלא אם כן אתם עולים על המסלול הטנטרי. המסלול הטנטרי מאפשר את זה במהלך חיים אחד. שזה צריך לעשות 18 קורסים עם השיעורי בית המדיטציה והתחלנו. הדרך השלישית, ואנחנו עושים עכשיו סקירה קצרה של שלוש הדרכים, אחר כך ניכנס אליהם קצת יותר. קצת יותר כי כל הקורס הוא קורס סקירה. הדרך השלישית, חזרו אחריי, יאנג דאק פדאווה. יאנג דאק פדאווה. יאנג דאקפה זה טהור או נכון, וטאווה פירושו השקפה, אז אנחנו נתרגם בעברית השקפה נכונה. אז זאת השלישית מבין שלוש הדרכים העיקריות, ומה הכוונה בהשקפה נכונה? השקפה נכונה בעצם זה הבנה של ריקות, והבנה עמוקה של מה שאנחנו קוראים קיום מותנה, שנדבר עליו אחרי הפסקה. בין השאר זה כולל הבנה עמוקה של סיבתיות. כי אנחנו כולנו בחברה שלנו מאוד מאמינים במדע, והמדע מבוסס על מה? הוא מבוסס על זה שאנחנו מחפשים סיבות לדברים. אנחנו רוצים להבין איך דברים עובדים. אנחנו לא כל כך מאמינים במה שאנחנו לא מבינים איך זה. יש לנו קושי לקבל מה שאנחנו לא מבינים איך זה. אז נאמר שמטוס נופל. הולכים וחוקרים למה המטוס נפל. מה קרה? מה קרה? הכנף נשברה. למה הכנף נשברה? הלחמה לא עבדה. למה? לא שמו לב שהברגים משוחררים או משהו. טוב, אבל למה לא שמו לב? ולמה הדודה שלי הייתה למטוס הזה דווקא ולא למטוס השני? אז אנחנו הולכים ומחפשים סיבות עד שמגיעים לשאלה, בסדר, אבל למה זה קרה לה ולא לו? ושם אנחנו אומרים, מקרה. אנחנו פתאום מבטרים על הגישה המדעית שמחפשת סיבות, שאומרת שאין תוצאה שאין לה סיבה. אנחנו אומרים, זה מקרה, זה אקראי. אנחנו פתאום מתפשרים, פתאום מבטרים פה על השכל הישר. ואנחנו אומרים שאם כל הסיפור של הכנף והברגים וכל זה, הוא לא מסביר למה זה קרה לדודה שלי, אז אני לא מבינה את הסיבות. אלה לא סיבות של אמת. כי אם היו סיבות של אמת, אז תמיד כשהייתה כנף וכך הלאה, אז אדם שנקלע למצב מוכח היה למות. אבל אולי היו אנשים באותו מטוס שניצלו. ככה שההסברים האלה הם בערבון מוגבל, מכיוון שהם לא נוגעים בסיבתיות העמוקה. הם לא נוגעים בדברים שהם תמיד עובדים. כי ההגדרה של סיבה זה שאם היא נמצאת התוצאה תבוא, ואם היא לא נמצאת התוצאה לא תבוא. ואם הדבר הזה נמצא, ולפעמים התוצאה היא ככה ולפעמים היא אחרת, אז זה לא יכול להיות סיבה. דוגמה אחרת שפעם נתנו, אם אני מנסה להניע את האוטו, והאוטו לא מניע, אני סובב את המפתח והאוטו לא מניע. אני אומרת, למה לא מניע? מה קרה? אין דלת. אבל לפעמים הוא לא מניע בגלל שהבטריה לא בסדר. ולפעמים הוא לא מניע כי המנגנון שצריך להבטיח שהבטריה תעבוד לא עובד. אז כל הדברים האלה הם לא הסיבה האמיתית למה אותו לא מניע. איך הגעתם לכאן? הייתם הודעה, נכנסתם לאוטו והגעתם לכאן. האם זאת הסיבה שהגעתם לכאן? לא, בגלל שיש אנשים שקראו את המודעה ולא הגיעו לכאן, יש אנשים שקראו את המודעה והתכוונו להגיע ולא הגיעו, ויש אנשים שאולי לא קראו את המודעה ולא התכוונו להגיע, ומישהו אסף אותם בדרך ואמר, יאללה בואו תשמעו, זה מעניין. יכול להיות. מה שאנחנו קוראים סיבתיות הוא ברמה מאוד שטחית, והוא לא מספיק כדי להסביר את הסבל שלנו. הוא לא מספיק להסביר למה זה קורה לי, כי זה בעצם מה שמעניין אותי. סטטיסטיקות זה מאוד מעניין לכתוב מאמרים עליהם, אבל למה זה קרה לי? למה זה קרה לי? אז חלק מהיאנג דאק בדאווה זה להבין סיבתיות ברמה עמוקה. להבין מה באמת מריץ את העולם שלי. למה קורים דברים? איך אני הגעתי לפה? למה אני כאן? האם אפשר להיות בודה? מה זה נקרא להיות בודה? האם יש גלגולים אחרי החיים האלה? זה היה עם דנק פדאווה בקיצור, ניכנס אליו יותר אחרי הפסקה. אז זו הייתה כאילו סקירה של שלוש הדרכים. ושלוש הדרכים האלה, אם אתם מתרגלים אותם כראוי, עד תומם, הן הופכות אתכם לישות מוארת. וכל אחד בחדר הזה יכול להשתנות ולהפוך לישות מוארת. ולפעמים יש לנו תמונות, כמו התמונה שם, זה מנג'ושרי. שזה תמונה של ישות מוארת. אז נראה לנו, זה תמונות, זה מישהו צייר תמונות, תמונות יפות אולי. אומרים, לא, אלה ישויות של ממש, שמישהו פגש אותם בתרגול שלו, ואחר כך ציירו אותם. הן קיימות. הישויות האלה קיימות. זה שאנחנו לא פגשנו, זה לא אומר שהן לא קיימות. זה לא אומר שהן לא קיימות. והסיבה שאנחנו מציירים אותם ומציגים אותם, זה בגלל שיש לכל אחד מאיתנו
היכולת להגיע להערה. כמובן,
אתם לא חייבים להיראות כתומים עם הצורה הזאת, לא, לא. כשאתם תגיעו להערה, אתם תהיו הדמות היפה ביותר בשבילכם. מה שנחשב הכי יפה בשבילכם, זה מה שאתם תהיו כשאתם תהיו מוארים. ולא רק יפים, גם הכי חכמים והכי אוהבים והכי חומלים, והדבר הכי מדהים שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, זה מי שתהיו, אלא פי ביליון. ומה הקשר בין הדמויות האלה, המוארות, ובין שלוש הדרכים העיקריות שאנחנו מדברים עליהן? אז בואו נדבר קצת על מה זה ישות מוארת. ישות מוארת, בודה, בודה לא במובן של בודה היסטורי דווקא, אלא ישות מוארת, מי שהגיע להערה. יש לו שניים, שלושה, ארבעה אספקטים, תלוי איך סופרים. אנחנו נדבר עכשיו בקיצור נמרץ על האספקטים של מה זה ישות מוארת. יש אספקט פיזי ויש אספקט מנטלי. אספקט הפיזי קוראים לו סוקו, אמרו סוקו. סוקו זה גוף הצורה של הבודה, בסנסקריט אומרים רופקאיה, אמרו רופקאיה. אז הגוף הזה שיש לנו עכשיו, הגוף הזה, הוא נראה לנו כזה מוצק וממשי, עד שבא סרטן. עד שבא סרטן ואז הוא מתחיל לראות אחרת. ואז הוא כבר לא הדבר המוצק והברור הזה שהוא עכשיו. אנחנו אומרים שהגוף הזה זה סק מועד לפורענות. הוא נושא בתוכו את כל הגורמים לחלות, להזדקן ולמות. כל הזרעים של מוות אני נושאת בגוף הזה. זאת לא איזה מכונה יפהפייה של הטבע. זה תאונה שעומדת לקרות. ואם לא יבוא משהו מבחוץ להרוג אותי, אז הגוף הזה יהרוג אותי. אחד מהאיברים ישתלט על האחרים, או יצא מכלל פעולה, או יפסיק לתפקד, או ידכא את האחרים. אם לא משהו חיצוני, הגוף שלי, זה שאני דואגת לו כל היום, ורוחצת אותו כל היום, ומסרקת אותו כל היום, ולוקחת אותו לספרית ולקוסמטיקאית ולמסאג'יסטית ולפדיקוריסטית ולמייקוריסטית, זה יהרוג אותי, הגוף הזה. הגוף של ישות מוארת, הסוקו, הרופקאיה, זה משהו אחר לגמרי. גוף של אור שאין לו את כל הגורמים האלה שיש לי כרגע, שיהרגו את הגוף הזה. לגוף הפיזי הזה, יש גוף פנימי, גוף אנרגטי פנימי, שהסינים קוראים לגוף של מרידיאנים, אנחנו קוראים לזה גוף של ערוצים, נאדי אומרים היוגים. יש לנו ערוצי אנרגיה בתוך הגוף הזה שהם עדיין פיזיים, אבל הם ערוצי אנרגיה, אתם לא תראו אותם במיקרוסקופ. בערוצים האלה עוברת אנרגיה שהיא המקשרת בין גוף ונפש, היא זו שמקשרת בין הגוף הפיזי והמחשבות שלנו. ועל ידי עבודה מודרכת ומיומנת עם הגוף האנרגטי הזה, שזה העבודה של טנטרה, אנחנו יכולים להצמיר אותו ולהצמיר את הגוף הזה לגוף של הבודה. בשביל זה צריך שליטה מדהימה באומנות של קרמה, בידע של קרמה, בשמירת המוסר כפי ש ניתנה לנו על ידי המאסטרים הגדולים של קרמה. אלה הכוחות שמייצרים את הגוף של האור. יש קשר בין הגוף האנרגטי הזה והמחשבות שלנו. ויש קשר מצד שני עם הגוף הפיזי שלנו. ככל שהמחשבות שלנו הולכות ומתהרות, מחשבות שהולכות ליותר לכיוון איך לעזור לזולת ופחות לאיך להתעסק בי, יותר ויותר מחשבות של להביא ברכה, מחשבות של חמלה, מחשבות של אהבה, מחשבות של חוכמה, מחשבות שמתעסקות בריקות ובסיבתיות, יותר ויותר אנרגיה זורמת לערוצים שמביאים להערה, ומצטמקים מהערוצים שגורמים לי את הסבל ואת המוות. זאת המטרה של העבודה הזאת. אם עושים את העבודה הזאת נכון, אנחנו הולכים ונראים יותר צעירים, מרגישים יותר צעירים, מרגישים יותר חזקים, מסוגלים לעשות יותר. וכשעושים את העבודה, אתם ממש יכולים לחוות את זה. אתם יכולים לגעת את זה, לראות את זה. וזה מאוד מאוד, זה הסוקו, זה הגוף הפיזי של הבודה, ולשם אנחנו יכולים להגיע. ואחרי שאדם מגיע אל הגוף האור הזה, מיד אחרי זה, הרף עין אחרי זה, יש לו את היכולת לשלוח את הכפילים האלה שעוזרים לכל היצורים. אין ספור כפילים שיכולים לעזור לאין ספור יצורים בו זמנית. ואתם לא יודעים מי זה האדם שעל ידכם אם הוא לא כזה שליח. כי הם מופיעים בכל מיני צורות והם מאוד סבלניים. הם יכולים להיות נשואים לכם 40 שנה כדי בשנה 41 להגיד משהו שיעיר אתכם. ויכול להיות שכל האנשים סביבכם הם כאלה. זה דרך בריאה מאוד להסתכל על העולם. אז אם ככה אמרנו שלגוף הצורה של הבודה יש שתי גרסאות. אחת זה גוף האור המקסים והנפלא והיפהפה והמדהים שיושב לו בגן עדן שלו. וכל הכפילים שהוא שולח. לעזור לאנשים בעולם. אחר כך יש את הגוף השני, שזה הצ'וקו, אמרו צ'וקו. צ'ו זה דרמה, קו זה גוף, צ'וקו זה הגוף הדרמי, בסנסקריט דרמה קאיה, אמרו דרמה קאיה. זה הידע כל של הבודה. הבודה יכול בו זמנית לראות את כל הדברים, לראות עבר, הווה ועתיד. יש אנשים שאומרים, בודיסטווה, הוא צריך לדאוג לכל האנשים ולא לעזוב את העולם הזה, עד שכל האנשים מגיעים להערה ואז הוא יגיע להערה. אנחנו אומרים שזה שטות מחשבתית, מכיוון שאיך אני יכולה לעזור לאנשים להגיע להערה, אם א', אני לא הגעתי, אני לא יודעת איך אני יכולה ללמד אותם להגיע לשם. ב', מי שכבר מגיע להערה, אז יש לו את היכולת הזאת לשלוח את כל הכפילים, ואת הידע כל לדעת מה בדיוק, איך לקדם כל אדם ואדם. אז לעכב את המצב הזה כביכול כדי לעזור להם או להישאר ולשמור עליהם על מיטת חול ים וכך הלאה, זה לא הדבר החומל שאני יכולה לעשות. הדבר החומל זה להגיע כמה שיותר מהר לאושר המרבי ומשם לעזור לאנשים. כמובן בדרך כדי להגיע לשם אני חייבת גם לעזור לאנשים, אני חייבת אני לא אגיע. אז זה האספקט של המיינד של הבודה. המיינד של הבודה זה מיינד שיש בו ידע כל ואת החמלה הזאת והאהבה הזאת הבריאות. מה הקשר בין הגופים האלה של הבודה ושלוש הדרכים העיקריות שדיברנו עליהן? פה יש הצגות שונות. הצגה אחת אומרת שהגוף הפיזי הוא תוצאה של הדרך הראשונה והשנייה. הדרך הראשונה זה הדרך של התובנה שהריצה אחרי הדברים של העולם הזה היא מטורפת, היא חסרת משמעות. הדרך השנייה, הבודיצ'יטה, פיתוח החמלה כלפי כל האנשים. הצירוף שלהם זה אתם הולכים ברחוב סואן בתל אביב ואתם מסתכלים על האנשים האלה שרצים ענה וענה והולכים לעבודה שלהם ולבית קפה שלהם ולשופרסל ואתם מגלגלים את השעון קדימה עוד כמה שנים וכל האנשים האלה יהיו פגרים. כל האנשים האלה יהיו פגרים. כבר הם שלדים מתנועים, הם פצצת זמן. ואתם עומדים שם ואתם רואים את זה והחמלה מדהימה ואתם אומרים אני מוקפת באנשים גובעים, ואני יחד איתם. מה אני עכשיו יכולה לעשות? אתם יכולים לקבל מיני טעם של זה כשיש מצב חירום. מזעקות מייללות, אנשים הולכים למקלטים. המוות פתאום הגיע הביתה, הודיעו בטלוויזיה, יש סיכוי טוב שתמותי היום, מי יודע אם הפצצה לא תיפול עלייך. ואז האנשים יושבים במקלט ויש פתאום קשר. יש פתאום אהבה, מפסיקים כל החשבונות הקטנוניים בין השכנים וכל השטויות, ופתאום יש אהבה, ולנוכח המצב הזה שאתם מכירים בוודאות של המוות, מתפתחת החמלה הזאת, שהיא בדרך לבודיצ'יטה. אדם שהשיג בודיצ'יטה הוא כל הזמן במצב הזה, הוא כל הזמן במצב חירום. כל האנשים האלה גובים ברגע זה, כל רגע שעובר הם יותר מתקרבים למוות שלהם, ובוער לו איך למצוא דרך, להוציא אותם משם. אז הקשר בין הדרך הראשונה והשנייה יוצר את הדרבון הזה, יוצר את המוטיבציה הזאת, להיות מסוגלת לעשות את זה, להיות מסוגלת לשלוח את הכפילים שלי שיעזרו לכל האנשים האלה, להיות מסוגלת לראות מה קורה אצלם במים, לתרגל טוב, ואני חייבת לתרגל טוב בשביל זה. אז האמפתיה הזאת שמתעוררת, שהיא קשורה לשתי המחשבות האלה של תפנית, של הבנה של הסבל ושל בודיצ'יטה לעזור להן, היא הסיבה הקרמית לייצר את גוף הצורה של הבודה. ושוב, זה בגלל הקשר הזה בין הרוחות והמחשבות, הגוף הפנימי והגוף החיצוני. אדם שמפתח חמלה אמיתית ותפנית אמיתית, זה ישפיע על הרוחות הפנימיות שלהם. כבר הגוף שלהם עובר תמורה. אפילו רק במידה מסוימת, אפילו אם עוד לא פיתחתם אותם במלואם, כבר יהיה לכם גוף אחר, אנרגיה אחרת, מחשבות אחרות. אתם כבר בדרך. ככל שאתם יכולים להתגבר יותר על הראייה הרגילה של דברים, לראות את האנשים יותר כיצורים מתוקים שסובלים יחד איתכם, אם אתם יכולים ללכת ולהגביר את הלך המחשבה הזה, זה יעשה אתכם יותר ויותר קלים ובריאים וחכמים ויפים ומסוגלים לעזור לאנשים. ואתם תעברו בדרך טרנספורמציה. אז זה לגבי גוף הצורה. הגוף המנטלי של הבודה, מה שמביא אותו זה השקפה נכונה. זה ההבנה הזאת של סיבתיות ברמה עמוקה. ואם אתם לומדים את הדברים האלה לעומק, במשך זמן, בצורה אינטנסיבית, המיינד שלכם משתנה, המוח שלכם משתנה. אפילו ברמה הזאת. ואתם תתחילו לראות ולהבין דברים שלא יאומנו, שבמצב רגיל אנחנו לא רואים ולא מבינים, כי המיינד הרגיל שלנו מבין אולי 2-5% מהמציאות שיש, ממה שיש בעולם להבין. וזה אפילו המדענים בדקו והוכיחו. אז מה עם שאר ה-98%? אתם מתחילים להתחיל לגעת ביכולות האלה כשאתם עושים את שלוש הדרכים האלה. איך כל זה קשור לטנטרה? איך כל הדברים האלה קשורים לטנטרה? אז הנה התשובה. אם אתם מתרגלים היטב את שלוש הדרכים האלה, טנטרה לא יקרה לכם באופן אוטומטי. אתם באופן אוטומטי תתחילו לפגוש את המורים ואת המלאכים שיוליכו אתכם הלאה. אתם אוטומטית תיכנסו לטנטרה, ואז זה כבר רק עניין פורמלי. וחלק מכם כבר נמצאים שם. להפך, בלתי אפשרי להגיע ללימוד הסודי המדהים שמאפשר להגיע להערה במהלך חיים אחד, בלי לפתח את שלוש הדרכים העיקריות. בלתי אפשרי. לא משנה כמה חניכות תקבלו, כמה ספרים תקראו, כמה למה תפגשו, כמה קידות תעשו, לא משנה. אם אתם לא מפתחים את שלוש ההתייחסויות האלה בתודעה שלכם, הדברים האלה לא יעבדו, לא יכולים לעבוד, בלתי אפשרי. טנטרה לא תעבוד בלי כל הדברים האלה.
לחמה ולבנה היא הגויה, ופנינים של כל חסד למטה, בלבי יחנה והגישנה, כגן של אמנתיה, בלבי יחנה והגישנה, מגן של נתיה.